シャンパンハット。
במסכת ברכות למלכת עמוד ב', הרי במשנה כתוב שעל ירקות אומר בורי פרי האדמה. עכשיו הגמרא דנה לגבי שלקות, דהיינו ירקות מבושלים, האם מברך עליהם בורי פרי האדמה. אומרת הגמרא, קטני במשנה מופיע לחם, פת וירקות, שמברך על ירקות בורי פרי האדמה, דומיו דפת. משמע מהמשנה שיש כאן אופן שדומה לפת. מה פת שנשתנה על ידי האור, דהיינו על ידי אפייה באש, הישא נפית בתנור ונשא פת, אף ירקות נמי שנשתנו על ידי אור, דהיינו על ידי האור, דהיינו בישול. ואם כן, משמע מהמשנה שהפרי הזה, פרי האדמה, הירק, שומר על הברכה, אותה ברכה מסוימת שמברכים עליה באותו חי לפני הבישול, ממשיכים ומברכים עליה גם לאחר הבישול. כך יוצא מההקש כאילו של המשנה. אמר רב נאי משמי דאביי, זאת אומרת שלקות, ירקות מבושלים, מברכים עליהם בורי פרי האדמה. הגמרא עכשיו מביאה שיטת רב חיסדא לחלק בין שלקות ושלקות. יש שני סוגים, דורש רב חיסדא משום רבנו ומנו רב, שלקות מברכים עליהם בורי פרי האדמה, ורבותינו היורדים מארץ ישראל ומנו אולו, משמי רבי יוחנן אמר, שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. ובא רב חיסדא ליישב את מה שנראה לכתחילה כמחלוקת בין רב לרבי יוחנן. אז רב חיסדא אומר, ואני אומר, אין מחלוקת ביניהם, כולם יודעים שיש לפעמים בשלקות מברכים עליהם בורי פרי אדמה, ויש לפעמים בשלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. מהו הכלל בזה? כל שתחילתו בורי פרי אדמה, כל ירק שדרך בני אדם לאוכלם חי, ולכן כשהוא חי מברך עליהם בורי פרי אדמה, שלקו אם הוא בישל את הירק ונשתנה לגביעותה, כי אין דרך בני אדם לאוכלם מבושל, אין מברך עליהם בורי פרי אדמה, אלא שהכל נהיה בדברו. אז אם התהליך הזה של בישול גורע עד כדי כך שאין דרך בני אדם לאוכלם כך, אז במקום לברך ברכה מסוימת של בורי פרי אדמה, מברכים שהכל נהיה בדברו. כל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, כלומר אם לא אוכלים את הירק חי, אלא דווקא על ידי בישול, ולכן תחילתו היא ברכת שהכל נהיה בדברו, שלקו מברך עליהם בוגי פרי האדמה. שואלת הגמרא, בשלם הכל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, שלקו בוגי פרי האדמה משכחת לי בקרבו דיינו כרוב וסילקו תרד וקורא דולת. הירקות האלו דרך בני אדם לאכלם דווקא מבושל. אז בעודם חיים מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, לאחר התהליך של בישול שדרך בני אדם לאכול אותם מבושלים, מברכים עליהם בורי פרי אדמה. אלא מה שאומר רב חיסדא, כל שתחילתו בורי פרי אדמה שלקו שהכל, זאת אומרת אנחנו מתחילים עם בורי פרי אדמה משום שדרכן לאוכלם חיים, שלקו שהכל נהיה בדברו איך משכחת לה, מהי המציאות הזאת של ירק שירק שבדרך כלל אוכלים אותו חי ואם הוא בישל אותם, אז אני מפקיע את הברכה ומוריד אותה דרגה אחת לשהכל נהיה בדברו. איך היא משכחת לו? אומר רב נחמן בר יצחוק, משכחת לו בתומי וקרתי. תומי זה שומין, קרתי זה קרישין, ירקות אלו דרך בני אדם לאוכלם חיים ולא מבושלים, ולגבי הירקות אלו אומר רב חסדא שאם הוא אוכל אותם חי מברך עליהם בורא פרי האדמה, אם הוא אוכל אותם מבושלים מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. כך יוצא לפי הסוגיה. אומר תוספות, רב אלפס פסק בשלקות דשתני לגריותו על ידי בישולם, אומר בורא פרי האדמה. כלומר שלפי הפסק של רב אלפס לא קיימלון כרב חסדא אלא כרב נחמן, דהיינו שאפילו בנוגע לירקות שבדרך כלל אוכלים אותם חי, כגון אותם שני סוגים של שומן וקרשינן, עדיין ממשיכים לאכול ולברך עליהם בורא פרי אדמה גם לאחר בישולם. אומר בורא פרי אדמה כרב נחמן, תיאמר שלקות מברך עליהם בורא פרי אדמה. כלומר רב נחמן לא חילק כאן בין אלו לאלו, בין ירקות שבדרך כלל אוכלים אותם במבושל בין אלו שאוכלים אותם בדרך כלל חי. בשני המקרים לאחר הבישול מברך עליהם בורא פרי אדמה. ולמה הריף פסק כמו רב נחמן נגד רב חסדא? אומר התוספות, רב חייא בר אבא קוי נמי קוותי, ובכל שלקות מאי רב חייא בר אבא אף באותם דמשתנה ליה לגריותא. אז יש לך ירק שעל ידי הבישול נשתנה לגריותא, כי דרך בני אדם לאכול אותם חי, ומכל מקום לפי פסק הריף ממשיכים לברך עליהם בורא פרי אדמה. בואו נראה את הלשון של הריף בפנים. הריף אומר ככה, שלקות במלטיו קיימי, כלומר כיוון שהם התחילו בבורא פרי אדמה ממשיכים בבורא פרי אדמה אפילו לאחר הבישול, אפילו תומי וקרתי, דהיינו אפילו ירקות שבדרך כלל אוכלים אותם חי, ואם על ידי הבישול גורי גרעותו, מכל מקום מברכים עליהם בורא פרי אדמה לאחר לאחר הבישול. קורא חיה וסילקה, כלוב וטרד ודלת, שבדרך כלל אוכלים אותם במבושל, אז מברך עליהם שהכל, אם הוא אוכל אותם חי הוא מברך עליהם שהכל, וכדשולק להו, אבל אם הוא בישל אותם מברך עליהם בורא פרי האדמה, כי זה כבר הדרך שאוכלים אותו בשלקות. ולמה מברכים עליהם תחילה לפני הבישול שהכל נהיה בדברו? כל מידי דלב ורחיו דאיניש למלכי וחיותו, מברכים עליהם שהכל, וישולק לו מברך עליהם בורי פרי האדמה. אז יוצא לפי הריף חידוש עצום, כי הרי בנוגע לטומי וקרתי, הרי על ידי הבישול הוא מוריד את הדרגה של האוכל, ואין דרך לאכול אותם מבושלים. אז מאיזה טעם לפי הריף מברכים בורא פרי אדמה כשאוכל את הפירות האלו מבושלים? אם הוא אוכל אותם חי מברך עליהם, אני מבין שהוא מברך עליהם בורא פרי אדמה, כי כך דרכם לאכול. אבל אותם ירקות שבדרך כלל לא מבשלים אותם, אז מאיזה טעם לפי הריף מברך עליהם בורא פרי אדמה אפילו אחר הבישול? אתם שומעים את השאלה שלי? השאלה היא מאוד פשוטה, הרי לפי הריף הברכה משתנית כשאין דרך לאכול אותם. אז אם יש לך ירק שאין דרך לאכול אותם חי או מבושל, אז אני מבין שהבורא פרי אדמה מתאימה למבושל, ואם כן אני משנה את הברכה לגבי חי, אם הוא אוכל אותם חי מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. אז אם כן, מדוע לא נאמר שהוא הדין והוא הטעם בנוגע לקרתי ותומי כאשר לא מברך, לא, בדרך כלל אין לאכול אותם מבושל, אלא אוכלים אותם חי. אז הייתי צריך לומר, צריך להגיע למסקנה שאם הוא אוכל אותם מבושלים והוא משנה את דרך האכילה, אז נוריד את דרגת הברכה מבורא פרי אדמה לשהכל נהיה בדברו. אז אם כן, מוכח מהריף שהריף מחלק בין פרי, כאשר לכתחילה חל על הפרי הזה ברכה של בורא פרי אדמה, לבין פרי שלכתחיל לא חל עליו בורא פרי אדמה. אם לא חל עליו בורא פרי אדמה, אז אני יכול להעלות את הדרגה מברכה כללית של שהכל לברכה מסוימת של בורא פרי אדמה על ידי הבישול, כי הבישול מכין אותו לדרך אכילה. אבל הריף מחדש פה, ולפי תוספות פוסק כמו רב נחמן, שאם לכתחילה לגבי הפרי הזה נקבעה ברכה של בורא פרי אדמה, דהיינו ברכה מסוימת, הבישול אינו מפקיע את הברכה. בישול יכול להעלות את הדרגה מברכה כללית לברכה מסוימת אם דרכו לאכול אותה מבושל. אבל אם כבר חל הפרי, דין של בורא פרי אדמה, משום שבדרך כלל אוכלים אותו חי, אני לא אומר שעל ידי הבישול אני מפקיע את הברכה הזאת, אלא הפרי ממשיך בברכתו בבורא פרי אדמה. וזה חידוש עצום, כי לא הייתי אומר שזה תלוי במה היה לכתחילה לגבי הפרי. לא הייתי אומר שכאילו הברכה, אני עוד לא בירכתי, עוד לא אכלתי, ואתה כבר אומר שהברכה כאילו, או כאילו שהחפץ נחז בו ברכה, כאילו שחל בגוף הפרי ברכה מסוימת, והבישול, למרות שהוא מוריד את דרגת האכילה כי אין דרך לבשל אותם, מכל מקום הברכה נשארה כמין שהוא חל. כלומר, יותר קל להמשיך את הברכה מלכתחיל לקבוע את הברכה. אז אם יש לי ירק שאני אוכל אותו מבושל, אז קשה לי לקבוע לגבי חי מלכתחילה את הברכה של בורא פרי אדמה. אני לא יכול לצפות למה שיהיה אחר כך לבסוף ולקבוע את הברכה למפרע. אבל אם כבר קבעתי את הברכה, דהיינו משום שהפרי הזה דרכו לאכול חי, אז אני לא מפקיע את הברכה הזאת על ידי בישול. כך היא שיטת הריף. אבל יש לנו שתי קושות להקשות על הריף. קושה אחת היא מהריף עצמו, בנוגע לסוגיה שראינו לפני שבוע או שבועיים, קמחא דחיתי, הגמרא מביאה מחלוקת מה מברכים על קמח. לדעת רב יהודה, בורא פרי אדמה, והיא לדעת רב נחמן שהכל נהיה בדברו. אז יש ראשונים שפסקו הלכה כמו רב יהודה, דהיינו שכיוון שלכתחילה לפני שהוא תחן את הקמח, אז היה לו פרי האדמה, ועל ידי התחינה כשהופך את התבואה הזאת לקמח, אני לא מפקיע את הברכה, אלא לפי רב יהודה אני ממשיך את הברכה. ואילו רב נחמן אומר לא, כיוון שאין דרכם לאכול בתחינה דהיינו קמח, אז אני מפקיע את הברכה המסוימת של בורא פרי אדמה ואני קובע עליה שהכל נהיה בדברו. ולהפתעתנו הריף פוסק מסתבר הלוך כרב נחמן דלא בגילי אינשי לסבויי קמחה והוכין פוסקו רב בשר. אז אני לא מבין, הרי קבענו לפי הריף שאני לא משנה את הברכה על ידי בישול, דהיינו שאם בנוגע לפרי הזה בדוגמאות שהבאנו של שומים וקשידים, אז קבענו קבענו שמה? שהברכה ממשיכה לחול למרות הבישול ולמרות העובדה שאין דרכם לאכול אותם מבושל, אבל חל כבר שם ברכה בורא פרי אדמה. אז מדוע הריף עצמו אומר שלגבי קמח שלכתחילה חל עליו ברכה של בורא פרי אדמה, הוא פוסק כמו רב נחמן, שלחש הוא תחן והפך את הפרי האדמה לקמח, אז אני מפקיע את הברכה? האם כאן סתירה בדברי הריף? ועוד יש לנו לעיין בשיטת הגיף לגבי מה שנקרא שטיטה רקו. מה זה שטיטה רקו? אז רבי יונה אומר ששטיטה זה קמח שיבולים שחרחם בתנור, או קמח לאחר שמבשלים אותו עם מים. וכאן הסוגיה מחלקת בין שני סוגים של שטיטה. יש שטיטה קושר, דהיינו שאין הרבה מים, יש יותר קמח ממים, ויש שטיטה רקו כאשר יש כמות גדולה של מים. אז קיימולון דמבורכים שהכל בשטיטה רקו, בנוגע לשטיטה רכה, התרובת הזאת של קמח ומים, מברכים שהכל יהיה בדברו. עכשיו, יש כאן מחלוקת בין הרשב"א לבין רבי יונה איך להבין את טעם הדבר. מדוע בשטיטה מברכים שהכל יהיה בדברו? אז תעיינו ברשב"א, הרשב"א אומר ככה, שטיטה הסיקנו לפי מסקנת הסוגיה דבעובו, הנה היא עם הרבה קמח, אבל אז בורא מיני מזונוס. למה? כדי להכיל לו כעבדי לו. הוא הכין את זה לאכילה, וכך אוכלים שטיטה רק אובו. אבל רק שהכל נהיה בדברו. מדוע? משום דלרפואה עבדי. אין מכינים את השטיטה על ידי תערובת של מים בקמח, אלא לצורך רפואה. אם זה לצורך רפואה, אומר הרשב"א, אין דרכון של בני אדם לכל לעולם לשתות שטיטה רקו אלא לרפואה. אז מאכל שהוא הכינו אותו, הוא מוכן לשם מה? לשם רפואה, ואין דרכן לכל אותם בני אדם אלא לשם רפואה. אז אומר הרשב"א בחי גפנה, אי אפשר לברך עליהם בורא מיני מזונות, אין ברכה מסוימת, משום שמה שאני אוכל לשם רפואה, אני נהנה מזה קצת, אז מכיוון שאני נהנה מזה, אני מברך בו שהכל יהיה בדברו. אז עוד פעם, נסכם את שיטת הרשב"א. הרשב"א אומר, אם אני הכנתי את זה באופן שזה אמור, זה עומד לאכילה לשם רפואה, או יותר נכון שתייה לשם רפואה, אז אין דרכון של בני אדם לשתות אלא לשם רפואה. ומה שדרכון לאכול רק בתור רפואה, אז זה נקרא להפקיע את הברכה, להוריד אותה מדרגת ברכה מסוימת לדרגת שהכל נהיה בדברו. רבי יונה חולק על הרשב"א. רבי יונה אומר, לאחר שהוא מגדיר מה זה שטיטה, ומה זה שטיטה עובר, ומה זה שטיטה רקו, הוא אומר כך, משום הוכי אמרינו דים אוסו, עובר, כמו שדרך לעשות אותה לאכילה, מברך עליה בורא מיני מזונות. ואם הייתה רכה, דהיינו שהטילו בה מעט קמח בלבד, כמו, עכשיו תדגישו את המילה, כמו שדרך לעשות אותה לרפואה. כלומר, ההשוואה כאן לרפואה זה רק כדי להגדיר, להבהיר על מה מדובר. המציאות, מתי אני אומר שהמציאות היא רק, אני אומר שהוא הכין אותה בממדים של מים וקמח כפי שעושים אותה לרפואה, אבל לא משום שהכינו אותה לרפואה אני מפקיע את הברכה של בורא מיני מזונות, מברך עליהם שעקו. מה הייתה אמרינן רקו לרפואה עבדי לו ומברך שעקו? לא קום מפני שאינו אוכל אותה להנאה אל שם רפואה. כאן הוא חולק על הרשב"א, כאשר הרשב"א אומר שהם הכינו אותם רק לשם רפואה ולא לשם הנאה, כך לא נהנים מהתערובת הזאת של מים וקמח. דוודאי מפני שאוכל הדובר לרפואה אינו גורע ברכוסו. יש לרבי יונה ראיה מפורשת מסוגיה במסכת שבת, שהעובדה שמכינים אותה לרפואה והוא נהנה בנהנוס רפואה, זה לא מפקיע את הברכה, כי הגמרא קובעת במסכת שבת שכל האוכלים אוכל אדם לרפואה וכל המשקים הוא שותה. כלומר אין כאן איסור רפואה משום שזה דרך שתיר. הלו, אז אם כן, מדוע מברכים שהכל יהיה בדברו על שטיסו רקו?
הוא אומר ככה, כיוון שהוא הכין את השטיסו כדרך שעושים אותה לרפואה, ואף על גב שהוא שותה אותה להנאה, כיוון שהוא שותה אותה, אינו מברך עליה אלא שהכל יהיה בדברו. כלומר כאן רבי יונה מחלק בין אכילה לבין שתייה. אם יש לי אוכל שהפכתי אותו למשקה ואני לא יכול לאכול אותה אלא לשתות אותה, זה מפקיע את הברכה של בורא מיני מזונוס. משקה שאין מברכים על בורא מיני מזונוס על משקה, משום שהוא שתייה ולא אכילה. אז עוד פעם נסכם. כאשר הרשב"א סובר שמכינים אותה לשם רפואה, והרפואה מפקיע את הברכה המסוימת של בורא מיני מזונוס, ואילו רבי יונה מדגיש את הנקודה הזאת שאפילו הוא מאכל אותה לשם רפואה, זה לא צריך להפקיע את הברכה, כיוון שהוא נהנה ממנו, ואם הוא נהנה ממנו יש לו לברך. אבל אומר רבי יונה, מה מפקיע את הברכה? העובדה שהוא שותה אותה ולא אוכל אותה. נדמה לי שהרמב"ם גם כן מסכים עם רבי יונה, אני לא בטוח, אבל הוא אומר קמח של אחד מחמש שלישות ועורבו במים ושרמש, כי אם הוא היה עובד שהוא גוי לאכילו מבורך לבורין עם זונוס, ואם הוא היה רך כדי שיהיה גוי לשתיה, שוב פעם הרמב"ם כמו רבי יונה מדגיש את הנושא של שתייה, מברך עליהם שהכל, הוא לא יכול לברך על שתייה בורא מיני מזונוס. עכשיו לפי הריף אני לא מבין מדוע קיימלון שמברכים שהכל על שתיסיסו רק, הרי כל היסוד של הריף לגבי שלוקוס הוא מכיוון כיוון שנחל חי באותם הירקות, אז קוב עליהם ברכה של בורא פרי אדומו, ואני לא מפקיע את הברכה על ידי בישול. הברכה נקבעה והיא ממשיכה. אם כן, מדוע בנוגע לשתיסו רקו שלכתחילה על הקמח הזה מברכים בורא מיני מזונוס, על ידי זה שהוא ערבב שם מים והוא הפך אותו לשתיסו רקו, אז הוא מפקיע את הברוכה. הרי הברוכה כבר חלה, ואם הברוכה כבר חלה אז למה להפקיע אותה? אז חשבתי כך, אם הריף הבין בשתיסו רק כמו הרשב"א, אז יש לי באמת צורך לגאול, משום שאוקיי, מה אתה אומר עכשיו זה לרפואה עבדי, אוקיי, לרפואה עבדי, זאת אומרת הוא לא הכין את הקמח באותו אופן שבדרך כלל מכינים אותו לאכול עם אפייה וכדומה ובורא מיני מזונוס. אז אם כן יוצא שמה שהוא הכין אותה בצורה אחרת לרפואה עבדי, זה מפקיע את הברוכה. הריף סובר שאם הוא הכין אותו שלא כדרך רגילה, אף על פי למשל שלקות בירק שנחל חי כגון שומן, אף על פי כן הברכה של בורא פרי אדומו ממשיכה. אבל אולי אפשר לומר שהריף סובר כמו רבי יונה. אם הריף סובר כמו רבי יונה, אז פה ניתן לחלק בין מה שהריף אומר לגבי שלקות לבין מה שכתוב פה לגבי שתיסו רקו ברבי יונה. כלומר, משהו משנה את אופן ההכנה ועושה אותה כמו שעושים אותה לרפואה, זה לא מפקיע את הברוכה. יש כאן דין בפני עצמו, ואינני יודע, אולי זה דין מסוים בבורא מיני מזונוס, שבורא מיני מזונוס אוכלים את המזונות ולא שותים את המזונות. כלומר, הפכתי את זה מאוכל למשקה, זה מפקיע את הברוכה. לא מצאנו ולא מצאינו ברוכה מסוימת על משקה. תשאל אותי מיין למשל, או אולי שמן, אם הוא שותה את השמן במקרים מסוימים הוא מברך בורא פרי העץ, זה כבר דין אחר לגמרי. למשל ביין קבעו, כיוון שלעילויה, משום שהיין הוא יותר משובח או יותר יקר מאשר הענבים, אז לכן קבעו ברוכה בפני עצמו. ונוגע למשל לשמן, אז שוב פעם, ברגע שהוא עושה קטיש על הזיתים והוא הופך אותם לשמן, אז זה גם כן עילויה עליה, אז לכן קבעו את הברכה בבורא פרי העץ. אבל בנוגע לבורא מיני מזונוס, הרי לא מצינו בבורא מיני מזונוס שאני הופך אותו למשקה ואני מברך על שתייה.
זה לא מצינו. עכשיו לגבי השאלה הקודמת שלנו, מה לגבי חיטה שהפך אותה על ידי תחינו לקמח, שהריף פוסק שמברכים על הקמח שהכל נהיה בדברו, למה לא נאמר שכיוון שלכתחילה קבענו בורא פרי אדם על הקמח, אז גם לאחר שהוא טוחן את הקמח ואוכל את הקמח, הוא יברך וימשיך את הברכה שנקבעה, דהיינו בורא פרי אדם. אז חשבתי אולי בדוחק, אבל אני מציע את זה בפניכם, אפשר לומר שפונים חדושס בואו לכאן, דהיינו אינו חינמי, כשהוא מבשל את הירק שאפשר לאכול אותו חי, הוא גורע את הנעת האכילה, אבל זה לא משנה את גוף החפץ, כלומר עדיין אני רואה בפניי את הירק, ואם כן על הירק הזה כבר נקבעה ברכה של בורא פרי אדם. מה שאין כן כשאני הופך את הקמח, סליחה, את החיטה לקמח, אז זה כבר חפצו בפני עצמו. פורם חדוש הסבור לכאן. למשל, תוספות אומרים שמי שגזל, תוספות בו בקמח, מי שגזל חיטה והוא הפך אותו לקמח, אז הוא פטור מהשבס אבידו. אני לא מתכוון שהוא לא חייב לשלם, אבל הוא לא חייב בשבס הגזלה הזאת. כי פונים חדוש הסבור לכאן. אז מה שהריף מוכן להמשיך את הברכה, כיוון שחל הברכה לחפצה, זה כל זמן שהחפצה קיים. אבל ברגע שהפכתי אותו לחפצה בפני עצמו, כי קמח זה לא חיטו, אז אני לא יכול להכיר את החפץ בכלל, אני לא רואה בפני את החפץ הראשוני, אז בחי גבנו אולי אי אפשר לברך את הברכה מסוימת, כי פוקע הברוכה הקודמת. מה שאין כי בשלוקוס, כיוון שאני עדיין מכיר שיש לי כאן ירק, אפילו אחר בישול, אז אני יכול להמשיך את הברכה שכבר נקבעה לגבי החפץ הזה. לגבי שתיסו רקו, אולי אפשר לומר שהריף סובק כמו רבי יונה, ומה שמפקיע את הברכה המסוימת של בורא מן המזון זה העניין של שתיר. כאשר הוא שוטב, הוא גם... וגם כאן אפשר לומר שכאילו נשתנה החפץ לגמרי, משום שאוכל שנשתלה למשקה הוא שינוי מהותי, ואם כן אני לא ממשיך את הברכה המסוימת. בהמשך הסוגיה, ומי שרוצה לראות זה בפנים, זה בעמוד 2, אומר רב חייא, עוד אומר רב חייא בר אבא, אני ראיתי את רב יוחנן שאכל זית מליח, הוא עשה מליחה על זית ובירך עליו תחילה וסוף. אז הגמרא הבינה שבירך עליה תחילה וסוף, הכוונה היא שבירך עליה בורא פרי העץ, וברכה מעין שבע, מעין שלוש, סליחה, לבסוף, משום שעל פר שנשתבחו בין ארץ ישראל מברכים את הברכה הזאת. שואלת הגמרא, אי אמרת בשלי שלקות במלטיו קיימי, שבתחילה מברך עליה בורא פרי העץ ובסוף מברך עליה ברכה עצמאין שלוש. אז אני יכול להבין מדוע בנוגע לזית מליח יש לו דין של שלקות, ורשי, עוד מעט נראה את הרשי בפנים מסביר. אז הגמרא משווה שלקות לזית מליח. אם בשלקות אני אומר שמברכים את הברכה המסוימת על השלקות, אז הוא הדין שאפשר לברך את הברכה המסוימת על זית מליח. אומר רשי, מה השוואה כאן? שאכל זית מליח שהיה מלוח זה כמה יומים. וקיימלון, רשי מצטט את הסוגיה בפסוקים, מוליח הרי הוא כרותח. מה הכוונה מוליח הרי הוא כרותח? הרשי אומר שיסוד והנחת הסוגיה היא להשוות בין שני סוגים של בישול. יש בישול באש, דהיינו שאני מכניס את הירק לתוך קדרה של מים, ואני מחמם את המים ואני מבשל את הירק. ויש עוד צורה אחרת של בישול, דהיינו מוליח. ויש לנו כלל במסכת פסופי, מוליח הרי הוא כקוטח, דהיינו כאילו שהוא חימם את המחל על ידי מוליחה, כאילו חימם אותו על ידי מים חמים, על ידי בישול. רבותיי, אנוכי הקוטן, אני לא מבין מה קורה פה. מוליח הרי הוא כקוטח, זה לא בישול. אני לא אומר שמוליח זה בישול, אני אומר רק שהלכה היא שמוליח כגותך לעניין בליה, לגבי בליה סיסורים, יש דין שרותח, כאילו מוליח הוא כאילו רותח כדי להבליע את הטעם במייכל, אבל אני לא אומר שזה בישול. אז כל הפרחה, כל הקושה של הגמרא כאן, שלפי רש"י בנויה על השוואה בין מוליח כרוסח לבישול בשלוקוס, אני לא מבין את ההשוואה הזאת. כי נכון שיש דין של מוליח כרוסח, אבל זה לא קובע בישול. ופה אני רוצה להביא לכם מחלוקת יסודית לגבי מוליח כרוסח. איך נבין את היסוד, את מהו היסוד של הדין, הכלל, העיקרון הזה של מוליח כרוסח? על זה יש מחלוקת גדולה בין התוספות לבין הרמב"ן. תוספות בכמה מקומות בש"ס, בשבס ובזבוכים ועוד, והביא את הרי. הרי דן מהו הדין של עירוי כלי ראשון, האם הוא מבשל או לא מבשל. אנחנו יודעים שכלי ראשון מבשל, מה הדין של עירוי כלי ראשון? אז הרי אומר, נראה לבי דעירוי ככלי ראשון, אין הבדל בין כלי ראשון שמבשל לבין עירוי כלי ראשון. בשניהם אני קובע בישול. מה הראיה? כי בזבוכים תנא רבנן אשר תבושל בו אין לי אלא שבישול בו, עירו לתוכו רותח מניים, תלמוד לומר אשר תבושל בו יישובר. עלמו דעירוי חושב כמבשל. אז הרי בתוספות הבין שעירוי הוא לא דין של בליה, אלא יותר מזה, הוא דין של בישול, הוא נחשב לבישול. וזה נוגע לכל מיני דינים, למשל בזבוכים לגבי המצווה של שבירס כלי שבישלו בו קודשים. לגבי שבת זה נוגע למלאכת בישול. אז הרי קובע שעירוי חושב בישול, ואיך אני מוכיח זאת? משום שכיוון שהוא עירה לתוכו מים רוסחים, אז מים רוסחים זה נקרא בישול. הוא מביא פה את הירושלמי בפרקירו, מעולית את תבלינן מלמטה ולארוס עליה מלמעלה, וכאן הנפקמיני לגבי בישול בשבס, רבי יונה אומר עושה דעירי ככלי ראשון. עכשיו שואל אבי על עצמו, הרי כל הדין של עירוי הוא דין של בליה, אז מה זה שייך לבישול? אומר הרי שאם אין כאן בישול אז אין כאן בליה. כן, בסוף הקטע הזה הוא אומר על ידי עירוי יש כאן בליה, ואם אינו מבשל לא בולה. כלומר לפי הרי יוצא עיקרון שעירוי כלי ראשון נחשב למבשל, משום שאנחנו יודעים שעירוי כלי ראשון ברוסחים הוא מבליה את הטעם, ואם הוא מבליע, אז סימן שהוא נחשב לבישול. דאין בליע ולא בישול. כך היא שיטת התוספות. הרמב"ן לעומת זאת, גם הוא מגיע למסקנה שעירוי כלי ראשון מבליע, אבל הוא חולק על עצם היסוד שזה נחשב לבישול. הוא מביא למשל שיטה שמואל במסכת פסוחים, שתתוי גבר. אז אם תתוי גובר לגבי בישול, אי אפשר לומר שעל ידי עירוי, כאשר התתוי הוא קר, הוא צונן, שיש כאן בישול, אלא יש כאן בליה. אבל יש בליה בלי בישול. אז בואו נסכם את שיטת התוספות ושיטת הרמב"ן. כאשר בשעה שהתוספות סופרים שאין בליה בלי בישול, ואם יש בליה אז מוכח שיש בישול, כי אין מציאות כזאת של בליה בלי בישול, הרמב"ן סופר שיש בליה אף על פי שאין המבשל. ולפי שיטת הרמב"ן, למשל בכלי שני, אף על פי שאינו מבשל, הוא מבליע. למה? כי בליע היא מציאות של חם. אם יש כאן חם,
אז זה גורם לבליה, אבל אי אפשר לבוא למסקנה שקלישני אף על פי שיש לו בישול ואירוי כלי ראשון נחשב כבישול, זה לא נחשב כבישול, כי אנחנו פוסקים כמו שבועות שתתוי גובה, ואם תתוי גובה זה אין כאן בישול, אלא יש לחלק בין בליה לבישול. אז יש כאן בישול ויש כאן בליה, לפעמים זה הולך בד בבד, אבל יש לפעמים שאם אין כאן אור שמהלך תחתו, אז אין כאן בישול, אבל מכל מקום יש כאן בליה. אז אם נניח כמו שיטת הרמב"ן, ויש לנו כלל, יש לנו עיקרון שמליח כרוסח, אז לפי הרמב"ן מליח כרוסח הוא לא נחשב לבישול, כי אין כאן אור מתחת לקדרו, אבל הוא נחשב לבליה איסור, משום שהחום של המליח כרוסח גורם לבליה. למשל, מליחה בשבת, אין כאן איסור של בישול במליחה בשבת, כי לא חושב מליחו כבישול. אז מוכח שאין בישול חל אל ידי האש שמהלך מתחתו, מתחת הקדרה. האם יש בליה? אז יש בליה, אבל זה לא בישול.
גם נגיד דאורייתא, האם זה עובר על איסור דאורייתא של בישול או לא בישול, ודאי שמדרבנן לעשות מליחה.
כן, למשל בנוגע לשבת או בנוגע לבושם בחורף, ייתכן שמליח הרי כרוסך, אם אני שם מליח על בושם על גבי גבינה, אז יש כאן איסור דרבנן, אבל לא נאמר שהוא עובר על איסור דאורייתא, יש כאן חפץ של בושם בחורף דאורייתא. אז אם כן, לפי שיטת הרמב"ן, כל הסוגיה שלנו בברוכוס בדף למחס המבייס שהיא בנויה להשוואה בין מוליח כרוסח לבין שלוקוס, דהיינו בישול, כשהגמרא מניחה שבאותה מידה ששלוקוס על ידי בישול אני עדיין ממשיך את הברכה של בור פרי אדומו, אז אם כן אני הוא הדין והוא הטעם שיש לי זית ואני עושה מוליח של הזית, אני יכול להמשיך לברך בורי פרי העץ וניחו. אבל אם הייתי מגיע למסקנה שבישול מפקיע את הברוכה של בורי פרי אדום, אז אי אפשר בשום פנים ואופן להבין את רבי יוחנן שהוא אכל כזית מלוח, זית מלוח, וברך בורי פרי העץ. למה? משום שהנה אתה רואה שבישול מפקיע את הברוכה, אז הוא הדין בנוגע לזית מלוח. אז אני אומר ככה, בישלם לפי תוספות, שתוספות הבינו שהכלל העיקרון הזה שמליח כרוסך הוא בנוי על בישול, משום שיש לו עיקרון לפי תוספות, אין בליה ולא בישול, אז כל הסוגיות שמצינו מהם מליח כרוסך, שיש כאן גרם בליה, הכוונה היא שזה נחשב על פי דיו לבישול. אז אני מבין את עצם הנחת הקושה של הגמרא להשוות בין שלוקוס לבירוקוס לבין מוליח בזייף. אבל לפי שיטת הרמב"ן, שהדין העיקרון הזה של מוליח כרוסח הוא דין מסוים של בליה, לגבי בליה זה איסורים, אבל ודאי לא נחשב לבישול, והדבורם קל וחומר לפי שיטת רמב"ן, הרי בכלי שני אני אומר שיש בליה, אף על פי שוודאי זה לא נחשב לבישול, אז הנה אנחנו רואים שיש שני מושגים שאפשר להפריד ביניהם, דהיינו בליה לחוד ובישול לחוד. אז מה הגמרא משווה פה בין שלוקוס לבין מוליח?
Isn't it definitely going to be less? I mean, even if it's not equal to Bishul, it's only going to be less melicha, less of a change. So if in brachos it doesn't change with shlokos, a kavuchay melicha.
No, the Gemara wants to say that if Rabbi Yochanan would hold in shlokos that we have to change the bracha, then he would have to say in moliach that you would change the bracha.
I mean, the Gemara's been right either way.
I only have part of the Gemara here. I mean, I didn't bring the whole Gemara here, but the Gemara goes in both directions. The Gemara is saying that if you hold that the shlokos you maintain the same bracha, then I understand Rabbi Yochanan. But if I would say that the shlokos you change the bracha, then in moliach it also changes the bracha. That הרי אפילו אם תפתור את הבעיה הזאת של מוליח כרוסח, אבל יש לי עוד שאלה נפרדת, איך ייתכן שהוא בירך ברכה
ואת ברכה מסוימת על זית מוליח, הרי כיוון דשקילה לגרעינה, דהיינו שהוא נטל את הגרעין מהזית, אם כן רב יוחנן אכל את הזית בלי הגרעין, ממשיכה גמרא בדף למדתת המנהל, בוצל לשיעורה. נפחק ממנו השיעור של אכילה מחי בברוך האחרונה, דהיינו שהוא כזית. וזה מבוסס על תוספות. תוספות אומרים ש... היינו דווקא בברוכה של אחריה. מה שהגמרא דנה כאן, איך ייתכן שרב יוחנן לאחר שהוא הוציא את הגרעין, הוא בירך על הזית ברוכה מעין שלוש, דווקא ברוכה לאחרונה. דבעינון שיר, ואין כאן שיר של כזית. אבל בברוכה שלפניה אומר תוספות אפילו בפחוס מכשיר, אפילו בפחוס מכשיר חייב לברך. למה? די עושה להנוס בעולם הזה בלא ברוכה, בין לעניין אכילה, בין לעניין שתיר. אבל בברוכה של יאחרוב, בעינון שיר, מולי לוגמוב, או כזית וכו' וכו'. אז אם כן, כאן יש בתוספות חילוק מאוד יסודי, בין ברוכה לפניה לבין ברוכה לאחריה. תוספות קובעים ככה, כל מה שהסוגיה דנה פה, הרי יש פה חוסר בשיעור, בוצר לשיעורו, כי הוא הוציא את הגרעין, כל הדיון כאן היא אך ורק לגבי ברוכה אחרונה. כי ברוכה שלפניה זה משהו אחר לגמרי. עושה להנוס וכל הננה בנעולם הזה בלרוכה כאילו מול, אז יש כאן צורך להתיר את האיסור מעילה. אדם שנהנה מן העולם הזה, הנאה הזאת מחייבת אותו באיסור מעילה, אלא אם כן הוא מברך להתיר את הנאה. ולכן, לא אכפת לי אם יש שיוק או אין שיוק, הרי למעשה הוא נהנה מן העולם הזה. ואם הוא נהנה מזון הזה, אז מה יפקיע את האיסור מעילה אם לא ברוכה? אז הגמרא אין לה שום התנגדות לעובדה שרב יוחנן בירך לפניה בפחוס מכשיר כשהוא הוציא את הגרעין. מה שאין כי מנוגע לברוכה אחרונה, הברוכה האחרונה היא מיטה ויאכלת ושבעת וברכת. המחיים של הברוכה הוא סביר, דיברנו על זה בניחוד לפני כמה שבועות. אז אם כן, השאלה אם יש כאן סביר, אז פה בנוגע לסביעה אני צריך לקבוע שיעור. ואפילו תאמר שעיקר המחייב הוא אכילה, אבל אין אכילה פחוס מכזייס. אז יש הבדל בין אכילה המחייבת בברוכה האחרונה לבין הנועה המחייבת בברוכה ראשונה. אז ממילא תוספות קובעים שהבעיה של שיעור והצורך לשיעור הוא אך ורק בנוגע לברוכה האחרונה ויאכלת וסבעת וברכת, אבל אין לזה שום השפעה לגבי הברוכה הראשונה שאני צריך להתיר את האיסור מעילה ואת האיסור הנא. עכשיו בהמשך התוספות, וזה למטה בסוף עמוד 2, תוספות עומדים ככה. רק שם, מה שעה עכשיו? באיזה שעה התחלנו ומה שעה?
5.
אז יש עוד כמה דקות? אוקיי, עוד כמה דקות. אוקיי. עכשיו אומרים תוספות בהמשך הדברים. שהרי סובר דברוכה ברכס בורי נפושוס לא בוי שיר. וזה פלא, הרי אמרנו שברוכה לאחרונה הוא על סביר, אז למה לפי הרי לגבי שעקל לגבי בורי נפושוס חבוס אני לא צריך שיעור? אז על פי דרכנו מוכח שהרי הבין שהברוכה של, של בורי נפושוס הוא לא על, על האכילה, כי אין כאן שיעור אכילה, אין כאן סביר, אלא על עצם הנאה שהוא נהנה מהאוכל. בורי נפשות רבות וחסרונה, דהיינו שהיא ברכה שנתקנה על עצם הנועה ולא על הסביר. אבל הרמב״ם חולק. הרמב״ם Perek Gimel Mehilchos Brachos Halacha Yud Beis. Haramam Koveya Kacha. Bamed Vamamurim Shachal Mikazayis Ulamala Vol Ochos Pachos Mikazayis. Beimin Apas Beimishar Ochlim Ashose Pachos Mirvius Beimin Ayan Beimishar Ochlim Mevarech Betchila Bracha Riel Oso Min Ulbasof Eino Mevarech Kla. Dahainu Shelefi Shitat Rambam Shakoli Bracha Shenitkana Lo Al Hanos HaAdam Ela Al HaChefta Atzmo V'im Ein Kan Shir BaChefta Ki Wachal Pochos Mikashir B'mikre Shel Ochlin Pochos Mikizayis B'mikre Shel Shmashkin Pochos Mirvius Az Ein Kan Chefta Shefshal Varech Alav. בנוגל לברוכה ראשונה, הרם אומר שהברוכה ראשונה היא הברכה המתאימה. לא משנה איזה ברכה, משום שכאן הברוכה נתקנה על הנוע ועל מעילו. מה שאין כן הברוכה לאחריה נתקנה לא על הנוע כפי שהריס אומר, אלא על, על, על החפצה שהוא נהנה ממנו. אבל חפצה שהוא נהנה ממנו, כדי שהברכה תחול על החפצה, אני צריך שיר בחפצה. עכשיו תוספות מביאים ירושלמי, וזה הגענו לקראת הסיום. בירושלמי רבי יוחנן היכי ברך עוזיס ה לא הווי שיעורו. אין כאן שיעור. מתרץ הירושלמי, הברכה של רבי יוחנן היא מוצדקת, אף על פי שהוא פוחס מכשיר, משום שהוא בריא. והוא מביא שתי דוגמאות מרימון ומענב, אפילו לא אוכל אלא פרידה אחס של ענב, אבל ענב הוא בריא, דיינו שלם, או פרידה אחס של רימון, בואי לברוכה, משום דבריא מברכים אפילו בפוחס מכשיר, פוחס מכזייס. עכשיו, במה מדובר פה? הרי הסוגיה של רבי יוחנן היא בזית. אבל מה יהיה למשל בשאר הפירות או בשאר הירקות? אז הפני יהושע כאן מביא ירושלמי שהדין הזה של בריאל בהלכס ברוכוס אינו חל אל לגבי זיין מינים, שבעת המינים, וזה מבוסס על תוספות בחולין שתמצאו אותו בעמוד 3. הני טיימה, מה קורה לגבי בריא? עכשיו תוספות לא מתייחסים להלכס ברוכוס, אבל אולי נוכל להשוות את זה להלכס ברוכוס כדי להבין את הפני יהושע. תוספות אומרים שבריא נקרס בשמו, התורה נתנה שם, התורה קרא שם במחול ססורס לגיד או לעבר מנחי וכו' וכו'. ובנוגע לשבע סמינים, חיטה, סיורה וכו', התורה נתנה שם. השם הזה הוא שם על שם שלמות. אם כן, לא אכפת לי מהו הגודל של הפרי, מהו המידה של הפרי, אם היא גדולה או קטנה, אלא העיקר הוא שהוא שלם. ויש דין בריא שהוא תלוי בפירוט התורה, כאשר התורה מפרטת ונותנת שם, השם הזה חל על שלמות. ואומר תוספות, השלמות הזאת אינה משתנה בין אם היא גדולה בין אם היא קטנה. אז אם כן, כל הנושא של שיעור, מהו השיעור המינימלי, אינו נוגע בכלל, משום שיש דין בריא, והתורה הרשיבה את הדבר הזה בשמו ממחמת שהוא שלם, מחמת שהוא בריא. ואם כן, יש לומר לפי הפני יהושע, הספרה של פני יהושע, הדין הזה של בריא חל דווקא לגבי חמשת, לגבי שבעת המינים, זין המינים, כיוון שהתורה פירטה את כל המינים, חיטה, סורה, רימון וכו' וכו'. התורה קבעה באופן מיוחד שהשם פרי בנוגע לזין המינים חל על שלמוס. אם יש לי רימון שלם, יש לי חיטה שלמה, יש לי סורה שלמה, אז חל עליו שם. התורה הקשיבה את הדבר הזה. אם כן, בוא נטיל את הדבר הזה בנוגע לברכות. הרי יש ברכה של בורא נפשות, כן? So, אז אם התורה לא פירטה את השם, אז אין חינמי, אין כאן חשיבה של, של בריאו, ואני יכול לקבוע שאני צריך שיעור מסוים. אבל אם מדובר בזיין מינים, שזה מין מיוחד שהתורה פירטה אותו, והתורה קבעה שאם הוא שלם, אז יש לו דין, יש לו סטטוס של אותו פרי, אז כאן אפשר לברך עליו. ולפי זה, נדמה לי שיש לנו תשובה לקושת רבי קיבי. הרי הדין הוא ברכה עם סימן תוף עין ח' שבנוגע למצוות מורר בליל הפסח, אז אין יוצאים ידי חובה בפוחס מכזית. מקשה רבי קיבי, למה אני צריך כזית של מורר? הרי יש לי בריון, יש לי מרוב שלם, וחל עליו שם מן מורר, אז אם כן זה צריך להחשיב אותו, ואני צריך לצאת ידי חובה אפילו בפוחס מכזית. אז נדמה לי שכשאנחנו מתייחסים לפסוק על מצוס ומרורם יאכלו, אז יש לספק, יש לחקור, האם יש מין שנקרא מורר. וזה בעצם מחלוקת גדולה בין הראשונים, בין התוספות ובין הרמב״ם, כי יש ראשונים שסובבים שאין כאן עשב או מין מסוים שנקרא מורר, אלא מורר זה שם כללי לכל דבר, כל עשב שהוא מר, ולא אכפת לי איזה עשב הוא ייקח. אז לפי השיטה הזאת, התורה לא חיווה אותנו במין מסוים. מורר, הכוונה היא לשם כללי. אם כן, לא שייך למורר דין בריא, כי דין בריא הוא מחמת, כפי שתוספות קובעים אותו בחולין, מחמת שהתורה קבע שם. אז אם כן, יורדת קושת רבי קיבי. מה שאין כן, אם רבי קיבי סובר כמו אותם ראשונים שיש מין מסוים שנקרא מורר, אז אם כן התורה החשיב את זה כמורר בשמו, אפילו אם הוא רק שלם, אפילו הוא פחוס מכזייס, כי לא משנה אם גודל או קוטון. אז אם כן, קושת רבי קיבייגר, המיין יוצא באכילס בריה של מורר, הוא לשיטס רבי קיבייגר, שהוא סובר שיש כאן מין מסוים שנקרא מורר. אבל לפי אותם ראשונים שמורר, והמגנברום הביא אותם בסימון תופעים גימול, שאין כאן מין של מורר, למשל, הרב המשפע גם כן, שאין כאן מין של מורר, אלא כל ירק שהוא מורר, אז מחמת המריבות, אז זה נחשב למורר, אז אין כאן, התורה לא פרטה איזה מין מסוים שנקרא מורר, שאפשר לומר עליו, שאם הוא שלם, אז יש לו דין של בריא, ולא אכפת לי אם הוא כזית או פחות. ועוד משפט אחד וזה נסייף, חשבתי אולי השיעור של מורר, מה שכבגל לא מבין למה אני צריך מינימום של כזית במורר, אולי זה מחמד דין אחר לגמרי, דהיינו מריבות, מה שאני מתכוון לומר שצריך במרכאות כפולות לסבול את המריבות. אז ייתכן שיש שיעור מסוים, אם הוא אוכל גבגיר שקטן של מורר, אפילו אם זה בריא וזה שלם, אבל עדיין הוא לא מרגיש את את הטעם של המריגות, והוא לא יוצא ידי חובה, כדוגמת מורה מבושל, שהגמרא אומרת שאם הוא בישל את המורה לא יכול לצא ידי חובה משום שפוקה לו טעם מורה. אז אנחנו רואים שיש במורה לא רק דין של מייס אכילו, אלא יותר מזה התורה חייבה אותו לטעום את הטעם של מורה. אז ייתכן שלכן אני צריך מינימום של כזה. אז דיברנו על כמה וכמה נושאים שונים, בואו נסכם אותם. א', דיברנו על החידוש של הריף, שאם יש לי ירק שאפשר לאכול אותו חי ואני בישלתי אותו, אז אין דרך להכין אותו באותו אופן. מכל מקום הברכה נשארת אותה ברכה מסוימת של בורא פרי אדמה. הקשינו על זה סתירה מהריף לגבי קמחא דחיתא, ששם הריף פוסק שאין מברכים עליו כרב יהודה בר פי אדום אלא כרב נחמן שהכל. הקשינו על הריף מהדין של סיסו רקו, תירצנו אולי על פי רבנו יונה בניגוד לרשבו, הרשבו הבין שזה דין של בפועה, רבנו יונה הבין שזה דין של שתיה, ששתיה היא מופקעת מהברכה של בורא מיני מזונוס. ודיברנו על הלכה של מליח כרוסח, שהסוגיה השוותה בין מליח כרוסח בנוגע לרב יוחנן שאוכל כזייס מליח, זייס מליח לבין שלוקוס שהוא בישול, ועל פי הרמב"ן הבאנו שבישול ובליה הם שני מושגים שונים. דיברנו על השיטה של תוספות שבנוגע לברוכה ראשונה שהיא ברכס המטר ויחל על הנוער להפקיע את האיסו ואילו, אין הבדל בין שיר של פקזית או פוחס מקשיר, מה שאין כי בברוכה האחרונה שהמחייב הוא ואכלת וסבות וירחת, אני צריך סביר ולזה אני צריך אוכל חפץ שיש לו שיעור. ולבסוף דיברנו על נושא שהגמרא הבינה שכזית בלי הגרעין הוא מכל מקום בוצע לשיעור, ואיך ייתכן שרבי יוחנן בירך אחריה. ותירצנו על פי הפני יהושע שכיוון שזית הוא אחד משבע המינים, אז יש דין של ביריה, ומחמת הדין של ביריה הדין של ביריה מחשיב את האוכל ואפשר לברך עליו. ובסוף הקשינו את הקושה של מקווה לגבי מורר, יש דין של ביריה לגבי מורר. בסדר? יש כוח לבוסר. Thank you.